ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מכובדי לכולם, שתי שאלות נשאלתי על ידי הרב דרעי זצ"ל בהגיעה בהגיעי לישיבת הכותל. בימים הראשונים בהגיעה לישיבה, המוגלים זוכרים, הרב קרא לישיבה לחדר שלו ליד הטלפון הציבורי, שמאחור הרבה פעולה שישן, קרא אחד אחד לשיחות חתך. החזיק איזה פתק קטן, כרטיסייה קטנה, ואז נשאלתי שתי שאלות שעד היום זכורות. השאלה הראשונה הייתה, איפה תהיה עוד 10 שנים? והשאלה השנייה הייתה, דרך אגב, אני חושב להבין את הפשט בגמרא, מחוצה לחוץ וביסוד לבי גבי. ואין קשר לשתי השאלות הללו, רק אחרי אולי 40 שנה, התחלתי להבין ששאלות היו מכוונות ומוקדות, שהשאלה הראשונה בעצם באה להגיד, אנחנו פה לא בונים לשנה שנתיים. פה השאלה, הטווח הקצר זה עוד 10 שנים ומעלה. והשאלה השנייה הייתה, או הבנתי הייתה, השאלה השנייה הייתה, שפה יש דרך, יש כיוון, יש בעל הבית. אתה יכול להתווכח איתו, אתה יכול להסתנכרן איתו, אבל יש שיטה. ועם שתי התובנות הללו שיש פה בעצם שיטה שבונה לטווח ארוך, ומהאנשים טווח ארוך, עם זה יצאנו כולנו לחיים, כל אחד במקומו ותפקידו. במסגרת היום הזה, אמרתי מקודם, יצא לי מאוד סמלי שבזמן ההלוויה הייתי בדיוק בדרך בין ישיבת חכמי לובלין לבין קברו של החוזה מלובלין לבין רבי צדוק הכהן מלובלין. הייתי בלובלין באותו יום. והייתי עם קבוצה והיה בשעה של הלוויה, ואז כל הזמן אמרתי שאין יותר סמלי מבחינתי, בצערי שאני מתברר בהלוויה, להיות במשולש הזה של ישיבת חכמי לובלין עם כל בית המדרש של שנות ה-30, בציונו של החוזה מלובלין עם כל העולם החסידי שבנה סביבו, ובמצד הכל מלובלין שרוחו הייתה כנראה את המדרש במשך שנים רבות לידי הרב. אז אני חוזר לשאלה הראשונה, והיא ששאל הרב, אני לא יודע אם כל אחד שאל אותו וגם אתכם, אבל זו הייתה השאלה ששאל אותי, אני זוכר איפה להיות 10 שנים. אגב, אחרי 20 או 30 שנה, אם אחד שאמרנו שהרב יפתח את הפנקס לראות אם אכן תשובתי משקף את המציאות, הוא אמר לכם כן. השאלה שאני רוצה איתה להתעסק היא איך כל אחד מהיושבים כאן ויושבים באולם תרגם את בית המדרש לחיי המעשה. הרב יצחק לוי שבחר בדרך חינוכית 5 שנים, אחר כך בדרך פוליטית, יושב ראש המפד"ל ושר החינוך בישראל, רבי יעקב פרידמן, ראש נועם, צביעה, כל מה שמתלווה לזה, וידידנו יוחאי דיברי, היום ראש מועצת הר חברון, לשעבר ראש מחלקת החינוך באלקנה, בסביבותיה.
שומרון.
אבל המשרד היה באלקנה.
לא?
עבר כאן. באזור. והשאלה של אנשי המעשה, וזאת השאלה שאני חושב שהרב דרעי התכוון אליה, הייתה, לא איפה תהיו בעוד 10 שנים, אלא תחשבו לטווח ארוך מה תיקחו מכאן בשנים שתהיו כאן ותלכו עם זה לחיים שלכם. ולא בכדי אמרתי ישיבת חכמי לובלין, כי רבי שפירא כתב על גג הישיבה כשהוא בנה אותה, הוא כתב שם בחור בנים שיבו ליראת השם על עמדכם, והוא התכוון לזה כששאלו אותו למה הוא בחר את הפסוק הזה, הוא התכוון בדיוק לנקודה הזאת. הוא אמר, אני רוצה שכל בחור יעזוב את הישיבה בלובלין אחרי 5, 6, 10 שנים, ייקח את המזוודה שלו ויצא לחיים, ואני רוצה שיסתכל אחורה, ייתן לו בת אחרון בישיבה שבנתה את אישיותו בשנות המחרות, ואני רוצה שזה המשפט שילווה אותו, לכו בנים. זה דרך העולם, אתה נמצא פה בחממה כמה שנים, אתה הולך כל אחד למסלול חייו, ואני רוצה שגם כשתלכו בנים, האם גם אז תשמעו לי? האם גם כשתלכו כל אחד למקומו, תמשיכו לשמוע לי? זאת תהיה אינדיקציה שאכן רטרואקטיבית יראת השם על עמדכם. הסכמתם לתרגם את כל מה שספקתם את המדרש, אל חיי המעשה. וזאת שאלה מעניינת, איך אתה חי חיים ארציים, מעשיים, כלכליים, ציבוריים, ורוח בית המדרש עדיין מנהגת בתוכך. הרב יצחק לוי, תפתח חדשות, גם כי אתה מוותיקי הלומדים כאן, 50 שנה, אנחנו רק 40, מחזור המייסדים, וגם כי בתפקידך הציבורי, כל אחד משנה, עמדת בחזיתו גם כראש מפלגה וגם כשר חינוך. ונדרש לקבל החלטות כלל ישראליות, לאו דווקא מגזריות. שר חינוך צריך לראות את כל המרחב הישראלי. האם אתה יודע לציין דברים שבאת לקבל החלטות או בממשלה, או במשרד החינוך, או במקומות אחרים שאתה יודע שבאותו רגע רוח בית המדרש פעמה בתוכך לקבל מהלך או החלטה מסוימת?
שלום, פשוט הרבנים. אני שנייה שאלתך, אני רוצה לספר לכם על שתי פגישות האחרונות עם הרב הדרי. אני את הרב הכרתי בכרמי יבנה, שהרב היה משגיח בכרמי יבנה. הרב היה משגיח בכרמי יבנה, ושם גם האמת היא שעוד לפני כן, כשהוא היה במרון ציון. היה מורה ציון, אני חושב שם מדריך, או רם, או משהו, מורה ציון, ואנחנו באנו ילדים ותתאחר בשביל לראות ישיבות, ושם ראיתי פעם ראשונה את הרב הדרי, אחר כך בקרם ביארה, אחר כך בתעלה, כאשר הוא בקח לחפש אותנו תוך כדי מלחמת ההתשה לבוא ולהקים את הישיבה, ואחר כך בישיבה. והקשר הנפשי עם הרב הדרי נמשך גם אחרי שעזרנו את הישיבה. ואני רוצה לספר לכם על שתי הפגישות האחרונות שלי עם הרב הדרי. האחת הייתה בבית החולים, בהר הצופים. אנחנו נבקר אותו, אשתי ואני, אנחנו נבקר את הרב. ישבנו עם הרב שעה ארוכה, והרב דיבר איתי כאילו אני עוד בישיבה. כלומר, קודם כל באותה אהבה ובאותה דאגה, וכמעט באותו מוסך הדברים. והשאלה הראשונה שלו הייתה, מה אתה לומד עכשיו? אחר כך דיברנו על כל מיני דברים אחרים, הוא כמובן אמר לי דברים ככה מתוך הפרשה, תוך ספרי החסידות שהוא למד, ושאר ככה היו לו ספרים שם. אנחנו תלמידים של הרב, גם שאנחנו עכשיו בישיבים. אנחנו נשארנו תלמידים של הרב, הרב דואג לנו, והרב רוצה לשמוע מה אנחנו לומדים, ומה הלימוד שלנו, ואיך זה. הפגישה השנייה שרציתי לספר לכם, זה היה במוצאי שבת אחד, עשינו כאן מחזור המייסדים, סיפור מלכה, יחד עם הרב. והרב סיפר שני סיפורים, ספרנו רק אחד מהם. הוא סיפר ש... בפולושים, שהיה הנחת אבן הפינה, אז שם ראש הישיבה סיפר אחר כך, הוא אומר שהדמעות שלו הנמיסו את האבן. הוא אמר, לא כך בכית, אבל זה שמחה. אז הוא אומר, אני בכיתי, כיוון שאני התפללתי לשם, שהישיבה הזאת היא המשך של הישיבה של כל הדורות ולא מסתיים במסורות. הרב הדרי אמר, בהנחת אבן הפינה של הבניין הזה, גם אני בכיתי. כך הוא אמר לנו. על מה הוא בכה? על אותו דבר. אנחנו מקימים ישיבה, זה דור אחר, זה זמן אחר, זה עניינים אחרים, אבל התפילה בליבו הייתה שהישיבה הזאת תהיה המשך המסורת של ישיבות אחרות. עכשיו כמה מילים על שאלתך. בואו נרצה להתחיל מהתקופה שהייתי רם בישיבה, ראש הישיבה בכפר מימון. ההשפעה של הישיבה הייתה גם בתכנים שלמדנו. נכנסתי לישיבה, נכנסתי, הייתי רם שקית הזי. רם שקית הזי, אז אמרו לי, טוב, צריך למד את הילדים האלה. והיו ילדים מהאזור, והרמה לא הייתה כל כך גבוהה של הילדים, ומה אני אלמד איתם במראה, הם לא... משנה. ואז בחרתי ללמוד את הלימודות. אמרתי, בוא, הרי זה מה שלמדנו כאן. למדנו להיות כל הזמן קרובים למקדש. למדנו כל הזמן להיות קשורים אל המקדש. כל זה שלמדנו את כל מה שצריך ללמוד בישיבה וזה, אבל הקשר למקדש היה, והלימוד היה נפלא ומעניין. כלומר, הילדים הקטנים, אמרו, בואו נלך יחד עם הכהן הגדול, ובואו נצעד איתו בבית המקדש כל בוקר, מה הוא היה עושה ומה הוא לא היה עושה וכן הלאה. הלימוד היה לימוד נפלא מאוד. עוד אנקדוטה שאני רוצה לספר, זה שכשהייתי בכנסת, אז היה דיון, אחד הדיונים הוקדשו לרמב"ם, היה נדמה לי 800-900 שנה לפטירתו של הרמב"ם, והכנסת הקדישה ישיבה אחת לרמב"ם. הרב אדרעי מתקשר אליו, הוא אף פעם לא התערב בשום עניין בעבודה שלי, הוא התקשר אליי. הוא אומר לי, אתה מדבר בישיבה הזאת? אז אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר, תדע לך שאני אקשיב. לא, אני צריך לקחת לי מים חופש. לראות מה מדברים. ואכן הוא הקשיב. ובסוף הדיבור שלי, הוא מיד התקשר, וככה דיברנו על העניין, וזה היה דבר מיוחד במינו. אני רוצה לומר דבר אחד. הרב אדרעי, א' לא היה איש פוליטי, הוא מעולם לא התערב בשום שיקול פוליטי, הוא מעולם לא דיבר על שום עניין. היה לו מעורבות בעניינים שהוא חשב שאפשר לבוא ולהשפיע. אני זוכר שדיברנו על עניין בחורי ישיבות, דיברנו על עניין ישיבות הסדר, דיברנו על עניינים אחרים, דיברנו על ירושלים, דיברנו על כך, הוא היה מדבר איתי, היה מתקשר אליי והיה מספר לי. מדבר איתי מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה הוא חושב, לתת עצה. אבל אני לא יכול לציין...
פעמים שאתה התקשרת עליו לפני הצעירה חשובה, התייעץ איתו?
לא.
לא. היו פעמים שאתה הרגשת עליו שאתה הולך להצביע הצעירה ומסוימת בנושא חינוך, וההצבעה הזאת הושפע ממשהו ששמעת על הישיבה?
כן. ועל זה אני רוצה לספר. אני לא התקשרתי אליו בקשר להצבעות, אני חושב שאם הייתי מתקשר אליו הוא היה נענה את הצעד בעניין הזה. אבל באמת היו החלטות והיו מהלכים שבוודאי רוח הישיבה השפיעה עליהם. כן? למשל, כל הנושא של ירושלים. אני במשרד החינוך מאוד השתדלתי לנושא של ירושלים מקבל בכל אופן מעמד גם בתוכנות הלימודים, גם בבתי הספר. עשינו ישיבות מיוחדות של כל הנהלת המשרד בנושא ירושלים. ברור שמאחורי העניין היה הרב אדרעי, כן? בשיחות של הרב אדרעי. דבר נוסף, אני יכול לציין ש... הרב אדרעי תמיד דיבר איתנו על הדאגה לכלל ישראל. תמיד דיבר איתנו על הדאגה לכלל ישראל. היו באים אליו עכשיו, פגשתי גברת אחת, שאני יודע, אני שומר את המצוות, יש לה חופשת, הייתה באה כל יום חמישי לשיחות של הרב אדרעי. ובזמנו, היה 40 שנה, לפני 45 שנה. אחרי השיחה הוא היה בא אליי ומדבר איתי. הרב אדרעי היה שם לב לכל אחד ולכל מי שנמצא, ולא משנה מי הוא ובאיזה רמה דתית הוא וכן הלאה, הוא היה מקרב את כולם. וזה דבר אחד שבהחלט לקח אותי בכל אופן בעבודה משרד החינוך ובמקומות אחרים, לראות ולראות את העניין. הדבר האחרון שאני רוצה לומר בעניין הזה, זה ש... המסירות נפש של הרב אדרעי הייתה תמיד לנגד עיניי. אני לא יודע אם כולם יודעים איזו מסירות נפש הייתה לרב אדרעי בהקמה שלו. כלומר, זה היה דבר שלא יאומן, בעיקר בשנים הראשונות, אולי גם אחר כך, אבל בשנים הראשונות הרב אדרעי מסר את כולו להקמת הישיבה, ולא רק בעניינים הגשמיים, איפה העניינים הגשמיים היו קצת משניים, אלא בעיקר בלבנות את החיים הרוחניים של הישיבה. הוא עשה, הוא עשה ממש עמים ולעוד בעניין הזה, הביא חברותות לבחורים שהוא רוצה שהוא רוצה כזה גם אם הוא נתן באמת שיחות ושיעורים ממש כמעט בלי גבול, כדי פשוט שהתלמידים יגדלו בלימוד, יגדלו בהבנה, בהבנה רוחנית, ברוחניות, המסירות נפש שלו הייתה יוצאת אופן. ואני חושב שאנחנו לקחנו את זה, לקחנו את המסירות נפש שלו.
תודה רבה. ינקי פרידמן, אתה בישיבה גם כתלמיד בשנות ה-70 וגם אחר כך במשך השנים בקשר בישיבה וגם חבר הנהלת הישיבה. כך שאתה ראית את הישיבה בכל שלביה והתפתחותה וכל התהליכים שהיא עברה. כמו שהרב אמר עכשיו, אנחנו יודעים כולנו שהרב עדיין שם לב לפרטים הקטנים. הוא היה מעורב בפנימייה מי ישן באיזה חדר, היה מעורב מלמד פחות האימי, היה מעורב בכל פעולה שאדם עשה בית המדרש בכל מקום, היה מורה בפרטים הקטנים, ממש הפרטי פרטים הקטנים. דבר שלכאורה היה תמוה, מה אכפת לך אם אני שם בחדר בפנימייה, ליד הרגליים של זה או ליד העמידה של ההוא. וכנ"ל לסעודה שלישית, כנ"ל בשאר הדברים. ניגש לעמוד, להנחיות לגביים, מי יעלה לתורה, באיזה עלייה, כל הדיוק בכל דבר שיהיה מסודר. אתה, בתפקיד שלך ינקי במוסדות נועם וצביעה, מצריך גם חשיבה אדמיניסטרטיבית, בנייה, תקציב, כל מה ששייך לבנייה אדמיניסטרטיבית של רשת חינוך, אבל גם השאיבה החינוכית. אתה צריך בסך הכל, ביחד עם ראשי המערכת, להבין שהלוגיסטיקה משרתת את החינוך והחינוך את האדמיניסטרציה ואחד משיק לשני. עד כמה כשאתה עומד בראש מערכת, גם ציבורית של רשת מוסדות חינוך, נועם וצביעה, וגם מביא איתך עולם רוחני וערך מוסף רוחני, אתה לא רק אדמיניסטרטור, עד כמה אתה יודע או משתמש בירידה לפרטים הקטנים של הרב הדרי, או בדברים שהוא עשה אותם, יצרו לך פנייה שלך את מוסדות החינוך שאתה אחראי עליהם.
הדברים שאמרנו על הדייק זה כשנביא כל השופר תתקף. אז אני אשתדל מאוד לענות על הנקודה הספציפית שאתה שואל במהלך הדברים. כשהשופר מגיע לידיי, אני מבקש לתקוע בו עוד כמה מנגינות, ואני רואה שכולנו למדנו את זה, ערבית שלקחתי בסיפורים וכו' וכו'. אני לקחתי את הכותרת שכתבתי במודעה, שנכתבה במודעה, לכיוון של מה הרב הדרי האיש, המחנך, המנהיג, ראש הישיבה, עשה לי האיש, הפקיד, המנהל, ביום יום, בחיים, בהסתכלות וכולי וכולי. אני חושב שזאת בעצם משימה העיקרית שנותנת עלינו כדי לקחת את הרב הדרי גם ל-70 שנה הבאות, גם לילדים שלנו וכולי וכולי. אני קדמתי לעצמי כמה וכמה נקודות, אני חושב ש... תופרות את העניין הזה מנקודת המבט הזאת. אני מדי פעם ב-45-42 שנה האחרונות שואל את עצמי למה בעצם הרב הדרי, קראנו הרב הדרי, ולחברים שלו, ביעקב, אביגדור, ובסרואל, קראנו איזה שמותם הפרטיים עם הלב שהחילו בראש הכתובים. אני לא בטוח שיש לי תשובה מוחצת לעניין הזה, אבל אולי מתוך הדברים תצמח איזושהי תשובה. וגם יצאו מהכלל הזה הרב ריימן והרב שגר, שניהם צופים לבטח, שאולי יצאו מהכלל הזה ללמד על הכלל כולו, אבל אולי, כל אולי ואולי בכלל זה בקושייה, אולי זה סתם במקרה יותר מסתדר עם עצמם, אולי. לפני יותר מ-20 שנה, קודם כל דיברו על הגרביים בחודש האחרון, כל כך בגרביים, אפשר לחשוב שזה מפעל לוג'יה פה, והחוצה שנפנית. אני לפני 20 שנה עבדתי לשבת מחזור בשבת הקודם ושאלתי את הרב הדרי, אולי מספיק, די כבר עם הגרביים, די כבר עם החוצה בפנים, זה היה מתאים לתשח ולתשכח, ואז היה תשלח עם הבוטו, די מספיק. והוא אמר לי במתיקות שלו, במחדות שלו, אתה לא מבין, זה היום הרבה יותר מאז, כתבתי אז את הדברים, כתבתי לו מכתב, חלק מהדברים התפרסמו בקוסמנו יותר מאוחר. אבל היום אחרי שחלפו עוד 20 שנה, מהיותר אפילו, אני שם ותוהה על הרשמות. אני אומר לעצמי, אולי באמת, אם היו ממשיכים לישיבת הכותל, לא רק בה, ללכת בדרכו החינוכית של הרבדאי, גרמיים, כאילו. אולי פני הדור היו נהנים קצת אחרת. אולי הפתח שנפתח בישיבות לכל מיני דברים, לכל מיני נבושים, לכל מיני התנהגויות, לכל מיני תרבויות, הוא זה שגרם לסחף הענק שאנחנו עדים לו ברחוב של שנת תשע"ח, ברחוב הצלמי. לא יודע, אני אתן את עצמי בכל. וגם זאת נקודה שלמדתי מהעבודה עם העולם. גם אם אתה חושב שאתה יודע משהו, אל תהיה נחרץ, אל תקבע, אל תתקבע, אל תגיד, זה לא תקבלו דעת. גם כשאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אל תלך לשם עם הראש בקיר. טיפה ימינה, טיפה שמאלה, זה הרבה יותר בטוח, יותר בטוח שתגיע לשם, ואחרי שתגיע לשם יותר בטוח שתשאר שם. גם אני כמו כולכם, כמו אלפי תלמידיו של הרב אדרי, אמרתי לעצמי בחודש האחרון, נסתלק מר ומסתפין אני. גם אני היום בגיל זקנה וסיבה, המון המון פעמים שואל את עצמי על המון המון דברים, מה הרב אדרי היה אומר. וזה לא רק זה שאני לא מעיז לצאת מהבית עם מוצאות. הרבה יותר מזה. הרב אדרי הקפיד מאוד על הנושא החיצוני, על הנושא הנראות, אבל חלילה לא בתור הצגה, לא כמו שיש אנשים שלוקחים את זה למקומות להיראות טוב. בדיוק להפך. הרב אדרי ידע, היה בטוח שהחיצוניות והפנימיות משפיעות זו על זו מאוד מאוד. איך שאתה נראה, זה משדר מי אתה. אם אתה מכבד את עצמך, אתה גם תהיה מכובד בעיני אחרים. זה לא רק בגדים כמובן, בגדים זה רק המשל הקטן של העניין. איזה לשון אתה משתמש, איזה סגנון אתה עובד, איך אתה מאיר לאנשים, וכו' וכו'. כבוד, זאת הייתה מילת מפתח באמנתו של הרב"ד. כבוד לעצמך, כבוד לזולתך, כבוד למבוגרים, כבוד לבעלי תפקידים. וגם אם נדמה לך, כבוד רבנים, גם אם נדמה לך בלב פנימה, הרב"ד אומר לנו, לאו דווקא במילים ומעשים בהתנהגות היומיומית שלו, גם אם נדמה לך שזה הוא לא כל כך בדיוק, והוא גם כן לא כל כך. אתה תזכור שאתה על הבינה, אבל לא במובן הרע של המילה, שתתחלף אליו, שתשתחבר, תעשה מה שהוא אומר, איזה מין מציאות, אלא באמת מוחלטת. תיתן כבוד למה שאתה מייצג, תיתן כבוד למה שהוא מייצג, ועם הדבר הזה תלך ביחד. אמרו עלינו כותלניקים, כי הגיעו לפה מחליפיו של הרב אדרי. יבנאים, אפורים, מטושטשים, עמומים, מה לא אמרו? אמרו, חשיבה לא ציונית ולא חרדית, אז זה לבד צריך לקיים יובנות גדוש, מספיק להסתכל על הבוגרים של שיבת הכותל ולדעת מה עשתה העמימות הזאת לעם ישראל. אבל אני לוקח את הדבר הזה למקום אחר, למקום שהרב אדרי היה אדם הכי מאוזן בעולם שהכרתי. הכל אצלו באיזון. כמעט אמרתי, הרב אדרי היה האדמו"ר של האיזון הקדוש. ודאי, כאילו אמר לנו, לא תשתיקו. אל תלך לקצה, אל תעמוד על הצוק, לא רק בגלל שמסוכן שם. מסוכן שם, אבל לא רק בגלל זה. תתקרב למרכז, קח מזה את הטוב שבו, וקח ממשנהו את העידית שלו, ותמצב את עצמך במקום מבוסס, בטוח. עוד פעם, לא רק בגלל שזה יותר נוח, לא כדי לרצות או למצוא חן, אלא כדי שבאמת, באמת תוכל להשפיע, תוכל לעשות משהו, תוכל לרומם, תוכל לקדם. אנשי קצה, למדנו מהרב אדרי, לא מסוגלים לעשות שום דבר ציבורי. אל תהיה בקצוות. אתה רוצה לפעול, תזוז מהקצוות. אל תהיה בין הקוצים, הקוצים דוקרים, הם לא מחברים, הם לא מחבקים, הם לא מנהיגים. הרב אדרי השתדל בכל ישותו, בכל שיחה שלו, בכל אמירה שלו, בכל התנהגות שלו, להגיד לנו חבר'ה, תשתדלו בבקשה להיות נורמליים. אולי אפילו היה אומר, כמו שאני נורמלי, תשתדלו גם אתם להיות נורמליים. נכון שהעולם לא היה קיים, אולי המשתגעים, אבל אתם תשאירו את התפקיד הזה לאחרים. עוד למדנו מהרב אדרי שהאמת היא ערך עליון. גם אם אתה יודע מה האמת, אתה בטוח שאתה יודע מה האמת, אז תלך איתה, כמו שאמרנו. אבל אם יש בדרך קיר, אז כמו שאמרתי, קצת דרך נעימה לעקוף אותו. ועוד משהו, אל תשים את כל האמת בבת אחת על השולחן, בוודאי ובוודאי שאל תזרוק את כל האמת בפרצוף של מישהו. אפשר במילות קטנות, אפשר בחיבוק, אפשר במילים עדינות, זה הרבה יותר יעיל, זה הרבה יותר משמעותי, זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר קבוע. ברור שזה דורך דרך מאוד ארוכה, אבל עם הנצח. זוהי הדרך שלמדתי אני עם הרב דוד בקטעים האלה, ולא בקפה בפניכם, אני משלם עליה לעיתים מחירים כבדים, אפילו כבדים מאוד. אבל אני חושב שהמחיר משתלם.
תודה רבה, יקי. יוחאי דינגרי היום ראש מועצת הר חברון, שאמרתי לפני כן תפקידי חינוך, תושב אוביאל. ואיזה נקודות שאתה מתחכך בהם ביום יום בהנהגה בציבור, שהיא הנהגה פוליטית במובן מסוים, הנהגה טריטוריאלית של יהודה ושומרון, הנהגה יישובית של אוביאל, באיזה מקומות אתה מרגיש שאתה, אם זה בישיבות מועצה, או בקבלת החלטות, או בניהול תקציבי או סדרי עדיפויות, האם אתה מרגיש שאתה לפעמים בא לקבל החלטה, כמו שאמרתי לרב לוי, ואתה ניזון מקבלת ההחלטה שלך מאיזה בת קול של הרב דרעי שמעדדת בך ואומרת לך באופן כזה או אחר, זו הדרך שבה צריך להנהיג את הציבור?
ראשית, נאמר במשפט, אחד המשפטים היותר חזקים של הרב דרעי, המשפט ככה שמעדד חזק, ברוחניות אין הפסק. אין הפסק. וזה ככה בכמה פעמים, בכמה הזדמנויות לזה שבעצם כשאתה נמצא בתוך סוגיה חינוכית או בתוך סוגיה מוכנית או בתוך סוגיה תלמודית, אנחנו עוברים הרבה מאוד שנים במקום שבו אתה מסיים, שם אתה מתחיל גם מאותה נקודה. אני חושב שאחת הנקודות היותר משמעותיות, וזה באמת הוא פה הרבה על הדמות של הרב הדרי, אבל אחת הנקודות, ואני חושב שהיא בעצם מקפלת הכל מבחינתי, היא בעצם הערת הפנים של הרב הדרי. הערת הפנים שבאה לידי ביטוי בחיוך המדהים שלו, במקום שבו הוא שם כל אחד ואחד, ובאמת הוא שם אותו, במקום שבו היה אכפת לו והרגשת את האכפתיות הזאת, במקום שבאמת היה כאן משהו שהוא לא מן השפה שלנו. וכשאתה חושב על הדברים האלה, הערת הפנים הזאת היא בעצם הסוד של הכל. כל אחד מאיתנו בתוך חיי המעשה משתפשף, נשחק, וזה בא לידי ביטוי באמירה של חז"ל, בעיקר בעקבתא דמשיחא, שבאמת שהם יהיו הרבה פירות, אבל הפירות אין איתן. החיצוניות היא מאוד מאוד חזקה. אבל חיצוניות חזקה כשאין בה פנימיות, אז ניטל הטעם. והטעם של הפירות נובע מהפנימיות. הערת הפנים, התפיסה שלמדתי פה בישיבה, נובעת מהפנימיות. וכשיש לך פנימיות, שכל כולה מחוברת לרוחי, שכל כולה מחוברת ויונקת מתורה של אמת, אז כשאתה עושה את המעשה החיצוני, ניכרים דבר אמת. וממילא, כל דבר שאתה עושה אותו, הוא לא נשאר מן השפה ולחוץ, אלא מנצר השפעה. אלא מנצר השפעה, מנצר חיבור, ואי אפשר להישאר אליו אנש. לכן, כשאני מסתכל על הדברים, אני חושב שהערת הפנים כל כך מתאימה לירושלים, שהיא אורו של עולם. יש לכל אחד מאיתנו במהלך הזמנים, במהלך הימים, הזמן שבו הוא עולה לבית המקדש. במשך השבוע יש לנו את השבת, בית המקדש של הזמנים. בימים, אנחנו ודאי מכירים את השבת, כמו שאמרתי, הגיאוגרפיה, אנחנו ודאי מכירים את ירושלים, מי לא זוכר את הקבלת פני רבו, מושג שלא הכרתי אותו לפני שהגענו פה לישיבת הכותל, אבל להקביל פני רבו שוב אותו הנקודה של הפנים, בוודאי אפשר גם לדבר על זוגיות, אפשר לדבר על הרבה דברים שבהם נמצא החלק הפנימי. וזה בעצם, וזאת בעצם הנקודה. התורה הפנימית, החיבור הפנימי, שמגיע מהלב, מהנפש, הוא שבסופו של דבר משפיע על כל צעד ועל כל שעל, ולא רק על דבר אחד.
יוחאי, זה מעניין מה שאתה אומר, אני רוצה להקשות עליך במחילה, גם על האחרים. אתה בחרת לדבר על מאור פנים, כתכונת המפתח מבחינתך, למרות שהרב אדם היה איש קשוח. איך הסתדרת, איך הסתדר לך מאור פנים עם תובנות?
תראה, קודם כל, בסוף, כשיש מאור פנים, אתה מתחבר אל האדם. אנחנו כולנו אוהבים אנשים חייכנים, אנחנו כולנו אוהבים אנשים שמאירים להם את הפנים. כשיש לך מישהו שתמיר לו את הפנים, מאיר אליו את הפנים, אחר כך אפשר לקחת אותו לכל מקום. לכל בחוץ. ולא פעם ולא פעמיים, גם בהתלבטויות וגם במקומות שבהם היינו ככה בהחלטות שלא כל כך אהבנו אותן, גיוס כזה, התהליך של גיוס, חיבור שירותים, לא משנה, לאורך הזמן, אבל בסוף קיבלת כי הייתה, כי התחברת.
אני רוצה הרב לוי, בסדר השני, שאלתי בפתיח של יצור מוחה, מה כל אחד מאנשי המעשה שיושבים כאן, רב יצחק לוי במשרד החינוך, וינקי בעשייתו במערכות החינוך, בלום המצויה, ויוחאי כראש מועצת החברות, מה כל אחד לקח איתו לעולם הציבורי מבית המדרש. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול אתכם, מה כל אחד מכם לקח מפה לביתו הפרטי מבית המדרש? כי הרי בתקופה שהייתם פה הייתם צריכים, הכרתם את בנות זוגכם, הקמתם בבית, עברתם את שלב החתונה והשנים הראשונות, שבע שנים שבעצם בונות את הבית. בבניית הבית הפרטי שלכם, כל תהליך ההיכרויות והשיתוכים וההחלטות ועד הזוגיות של השנים הראשונות, מה לקחתם לבית המדרש בכלל, מהרב דרעי בפרט, לבית הפרטי, לא לעשייה ציבורית, אלא לארבע מאותיכם?
אני לא יודע אם הרב דרעי המשיך עד סוף ימיו להיות מעורב בשיתוכים של התלמידים שלו, אבל בזמננו היה מעורב. והוא היה מעורב לפרטים, כמו שאמרו פה, שהרדרי היה איש של פרטים. אני לא חושב שהרדרי היה קשוח, הרדרי היה קפדן. אני לא קשוח, כי בסדר דבר הרדרי היה איש מאוד נעים. אבל הוא הקפיד עליי את זה. ואני אז בזמנו ככה, לא כך הבנתי את זה, אבל היום אני מבין את זה הרבה יותר טוב. איך הרדרי ככה התערב בשיתוכים של התלמידים שלו, ואיך הוא... רק אספר אנקדוטה, אשתי אז, אשתי לעתיד, הייתה מתנחלת בחברון שהכרתי אותה. ואז הוא החליט להתקשר ולשאול עליה, הוא אמר לי ידיעתי. ואז הוא התקשר, והיא מרימה את הטלפון. אז כן, את מי רוצים? את הרב אליעזר ולדמן. מי מדבר? ישעיהו. אז היא ככה צועקת עם הטלפון. אני חושב שהוא אמר ישעיהו, זה הסיפור שהיא סיפרה לי. כל פנים, הסיפור היה אומר, אליעזר ישעיהו חפש אותך. כלומר, זה היה כאילו אמירה, אבל הוא באמת התעניין עכשיו. זה דבר מאוד... אני רוצה לומר שהרב דרעי קצת מכין אותנו לעניין הזה, שוב, אין לו איזושהי מנה, מה אתם עושים, ואתם עושים את זה. הוא הכין אותנו לקראת החתונה, ואנחנו דיברנו על זה, דיברנו על צריך לראות בית, ומה צריך להיות בבית, ומה דברים החשובים, ליווה, ממש ליווה אותנו, ליווה אותי עד החופה. כלומר, אני זוכר את הליווי הזה, כלומר, זה נשאר, זו נשארה לחוויה, שאני לא יכול לומר לך בדיוק באילו נקודות דיברנו על הבית, ודיברנו על התוכן של הבית, ודיברנו על מה שם החשוב, איך בית צריך להתחיל, ואיך שהכל הולך אחר ההתחלה, והכל הולך אחר... כבר הוא דיבר איתנו, דיבר איתנו על הדברים האלה, וממש דיבר איתנו. אני רוצה לומר כמה דברים בנושא הזה של הבית. קודם כל,
הספרים הראשונים, כמעט הספרים הראשונים שקניתי הביתה, זה שפת המדבר הצורית. מכיוון שזה מה שלמדנו כאן. למדנו כל שבת, לפתוח שפת אמת, לפתוח צודק, מצדיק, ללמוד, לומר, וזה הרב הדרי. הרב הדרי בכלל גם לומדים לזה, ואני מלומדים הספרים האלה בכלל, הוא לימד אותנו בכלל, איך לעיין בהם, איך ללמוד אותם, איך לראות אותם. דבר שני, הרב הדרי כל הזמן, כמובן, שהוא דיבר על זה שצריך כל הזמן ללמוד תורה וצריך להיות מחובר לתורה וזה, זוכר שתי שיחות בעניין הזה, שיחה אחת של הרב הדרי ושיחה אחת של הרב ריימן. גם לפני החתונה הרב ריימן ככה קצת ישב איתי וזה, ואמר, תשמע, שלא תשכח ללמוד באיור כל החיים שלך. אבל זה היה כאילו המסר שלו, של הרב ריימן הזה. אז הרב הדרי ודאי עמד על העניין הזה. אבל מה שהרב הדרי אמר, ומה שהרב הדרי לימד אותנו, שאימדתם בבית, כלומר, היחסים בתוך הבית, היחסים בתוך הבית, להיות עם ראש פתוח, להיות עם יכולת של הכלה, להיות לא קפדן, להיות תמיד באורך רוח. וזה למדנו מהרב הדרי, חוץ מזה שלמדנו תורה, שלמדנו חסידות, שלמדנו איך לדבר. הרב הדרי השפיע מאוד על יכולת הדיבור שלנו, על יכולת הדברת השיחות שלנו. אני כתבתי את השיחות של הרב הדרי, עד היום שהייתי מקים של השיחות של הרב הדרי, מתשעים למד, מתי זה היה? בעבר אחר מלחמה. מתשעים למד. תשעים למד. השיחה הראשונה של הרב הדרי, תשעים למד, לנו הייתה בשרה בטבת. אנחנו הגענו פה בשרה בטבת, ונתן שיחה על התרגום התורני. וכאשר נפגשנו אחרי הרבה שנים באחת השבתות, אז משום אני אומר מה התורה הזאת שלה. ואז הבאתי את הדף של השיחה, והקראתי אותה, הקראתי את השיחה של הרב הדרי, אמרתי, זה מה שאמרנו, זו הייתה השיחה הראשונה ששמענו מה הרב הדרי, זה מה שלמדנו. ואז הוא לוקח ככה, הוא יציג לה ואומר, גזלן, שמה אתה לוקח את השיחה שלה? אבל על כל פנים, בוודאי שרוח הישיבה מלווה אותנו.
יענקי, בביתך, 10 שנים אחרי הרב
לוי. בשידוך שלנו, אני לא יכול להיות מעורב, כי הוא התחיל ב10 שנים לפני שהגעתי לשיבת הכותל. אבל הרב לוי הוא חלק מהבית שלנו, מהיום שהגעתי לשיבת הכותל, דרך האירוסים, דרך הנישואים, גידול הילדים, דרך החינוך. איך מתי יוצאים ללמוד ומתי הולכים ומתי כבר הגיע הזמן לצאת לעבודה והאם להיות שייך לתלמוד תורה ברובע או לא להיות שייך לתלמוד תורה ברובע מתי להתייעץ עם רבי יעקב בשקט, בשקט גם מתי לא כדאי להתייעץ עם רבי יעקב הרב דרי, הרב דרי כמו שאחת מבנותיי הגדולות כתבה ביום ש... נגזרה גזרה שהרב דרי מסתלק, אבל שהרב דרי הוא חלק מהבית שלנו, הוא חלק מהחינוך שלנו, הוא חלק מחיינו, גם ברוב הרבה שנים. התפילות של הרב דרי, השיחות של הרב דרי, ההקפדה של הרב דרי על הנוסחים המדויקים של קידוש במנגינה הנכונה של 3 רגלים ושל ימים נוראים, ולא לערבב את זה לזה, וכמה שזה חשוב, ובאמת כמה שזה חשוב. ולומר דברי תורה בסעודה באופן כזה שכולם מסוגלים להבין מה אתה אומר וכולם מקשיבים למה שאתה אומר. הרב דרי, כמעט כל מה שיש לנו בבית, הרב דרי...
מצאת את עצמך בחינוך הילדים בדילמות שהילדים שלך הכירו בגיל כזה או אחר, כמעט עושה גזור והדבק למה ששמעת מהרב דרי ומעביר את זה אליהם? בסגנון, בשיטה, בכיוון. לא רק בבית הפרטי, גם בנועם מצוין.
בנועם מצוין אני חושב שבאות. בבית הפרטי זה יותר מסובך, כי בבית הפרטי לא כל הקשב שפרטים שלהם אליו שווים, אז האופי שלהם לא בדיוק אותו דבר, והיכולות שלהם להתנהל בבית לא, אתה לא יכול להדיק מה שהרמדרי עשה לך וחשב שנכון לעשות וכיוון אותך לכל מצב וכל סיטואציה עם הילדים שלך ואחר כך עם החתנים שלך, אבל בהחלט, בהחלט כן, הרבה מאוד פעמים, כמו שאמרתי בתחילת הדברים בהקשר אחר, שאלתי את עצמי, עד היום אני שואל את עצמי איך הרמדרי היה מגיב לאירוע ספציפי כזה או אחר, גם בבית, גם בעבודה, גם מול שר הזה, גם מול הוויכוח הזה, מול ראש ישיבה כזה או אחר, ואני לוקח את הדברים שלו בהחלט לחיי המעשה באופן כזה, שאני שוקל את השיקולים, כמו שאמרתי, השיקולים המאוזנים והענייניים והמדויקים של הרשב, בפרטי הפרטים, שכמו שאמרת קודם, הדיוק של העבודה בפרטי הפרטים הוא היה משהו, סליחה על הביטוי, אבל משהו מטורף. העבודה היה לו בחדר הישן, גם בחדר פה, אבל אנחנו זוכרים בחדר הישן, ערימות של דפים, של הפקת לקחים מאירועים משנים קודמות. מה עם זה ומה עם זה, ומי קודם ומי אחר כך, ואת מה לשנות ואת מה לא לשנות. ואני הייתי גבאי בישיבת הכותל שלושה שבועות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אחרי שלושה שבועות העבודה הזרק אותי מהגבאות, אני נתתי עלייה לבוגר הישיבה שהלך ללמוד באוניברסיטה, והוא ידע שאני יודע שזה אסור, והוא זרק אותי בצדק. אבל הפרטים האלה לא היו פרטים, סתם פרטים, היו פרטים שבנו תמונה שלמה, תמונה מלאה, שיודעת לאן היא הולכת.
האם, זאת שאלה מהותית חינוכית, כסבר גם אחר כך יענו בקהל, עד כמה מי שהגיע לישיבת הכותל היה צריך מה שנקרא להסתנכרן עם רוח הישיבה, תוך ויתור אולי על אישיותו הפרטית, ועד כמה הרב הדרי והישיבה אפשרה גם מספיק מרחב לאנשים לבטא את אישיותם או דרכם הרוחנית, ולאו דווקא להסתנכרן עם רוח הישיבה. אומרים אחרות, האם ישיבה נתנה מרחב לסגנונות נוספים, לדעות, לזרמים, לרוחות, או שישיבה די יצרה קו בדרך, ואמרה, זה הדרך, תן לי תורים, זה הדרך של הישיבה, זו השיטה, זו השיטה שלנו, ואולי טיפה אם הייתי מסכול, אבל לא מרחבים רחבים מדי. נכון.
החוויה האישית שלי, זה היה פה קו, קו מאוד ברור, ששם גם היה צריך להיות מכוונמים, אבל בתוך הקו הזה היה מספיק שוליים וכבודות שבהם אפשר היה גם לייצר. אני יכול לומר את זה ביחס לכמה דוגמאות, גם ביחס נניח יציאה לקורס טייס, שהיה לנו ככה לזה לא מעט התלבטויות, שפה עשה רוני, מספר עוקב במספר האישי, ובסוף הוא אפשר את זה, הוא לא אמר, חבר'ה, אם אתם ירצים אני זורק. הוא לא אהב, אבל הוא אפשר. גם כשהלכנו להקים את הכולל באותניאל, בהחלט חשב שיותר נכון להמשיך ולשבת בישיבה, אבל הוא אפשר את זה, הוא אפשר, הוא המשיך לעוד גם בקשר. אני חושב שהקו הזה של הישיבה, ופה אולי עוד מילה אחת, כן חשובה לי שתיאמר, אחד הדברים שהרב הדרי ככה מאוד השפיע עליי, בשיעור א' במיוחד בזמן אלול, הוא המליץ לי לשבת ללמוד כל זמן אלול בישיבה, אבל לא לצאת הבית. זה היה לי מאוד קשה, אבל ככה עשיתי. וזה באמת שינה לי את כל ישיבה תיכונית, באר שבע, למקום של תורה, זה עשה לי את הסוויץ' הכי גדול שיכול להיות. הדבר הזה לקח אותי עד היום, גם בתוך הבית, ודאי בתוך החיים הציבוריים. אני רואה פה גם חלק מהחברים הצעירים שנמצאים פה, ואני ממליץ לכם. עד היום אני משתדל, סרט עם התשובה, להתנתק מכל העיסוקים שלי, לסגור את הפלאפון, להיכנס לבית המדרש, ולהתחיל את השנה כמו בשיעור א', התמימה והמקסימה והמדהימה של לימוד. בין כסל לבין הסוף. זה לקחתי מכאן. עם כל העיסוקים, עם כל הדברים, אני משתדל, שנה שעברה קצת זייפתי, ראש הממשלה קרא לי לפגישה ולא יכולתי לסרב, אבל זה הפעם היחידה. אני משתדל, מקווה שבסייעתא דשמיא תהיה גם המשך לעניין הזה, וזה באמת משהו שאני אקח מכאן לאישיות של הרב הדרי ומהחינוך של הרב הדרי.
הייתי רוצה ללכת לכיוון קצת אחר, אבל ינון, אתה מוזמן בבקשה. אתה רוצה, אני יכול להזמין. אבל כמו בכנסת, אתה רואים כיסא מהבית. יש כיסא?
את הנון החימן, מנכ"ל הזה של פרויקט אורסטון, נכון? ככה צריך להגיד. שאלתי את הציבור בשאלה הראשונה, בסבב הראשון, אתה תשלים אותו. מה לקחת לבית המדרש? טיפה ימינה. אחד לא היה ימינה. מה לקחת מבית המדרש בשיקולי דעת שלך בעשייה ציבורית שבאת לקבל החלטות חינוכיות, אדמיניסטרטיביות, ציבוריות והרגשת שאתה מקבל החלטות כשמה שמנחה אותך זה רוח הישיבה ופרטיות רוח הרב עבדיה?
אני אומר כך, התחושה שלי הכללית שביקשו לי גם להשתתף בפאנל אמרתי שקטונתי ישבו ואני רוצה להסביר את התחושה, כי באמת הרגשתי, קטונתי מלשבת בפאנל כזה לדבר על עבדיי. אז אני רוצה לומר כך, היום שגם עליתי בתפקיד ציבורי, כמו יוחאי, ישבתי גם מול הרב יצחק, בתפקידים שתפקידו אז כשר חינוך לעבוד, אז באמת, נפגשתי עם שרים ובוסני הארץ, כולל ראשי ממשלה, לדורותיהם ולמיניהם, אני חייב לומר, מעולם לא חשתי את אותה יראת כבוד בדרך ארץ כלפי אף אדם. יהיה רב מעלה ככל שיהיה כמו כלפי הרב אדרי. זאת אומרת, צריך להבין, זה אומר רבי, מי זה הרב אדרי? זה אדם באמת שאיתו הרגשתי באמת את יראת הרוממות והכבוד בדרך ארץ. עכשיו, אני אולי אמר משפט פלי שאני חשבתי לקראת הזה, כי אני באמת מרגיש קטונתי, אבל אמר דבר אחד, אני כל הזמן חושב על ביטוי, לא הקפדן מלמד. וכל הזמן זה ככה, משהו שמלווה אותי, לא הקפדן מלמד ביחס לרב אדרי. כי הרב אדרי, אני חושב שהוא מחנך דבול וגדול, והאם אני יכול להגיד שהוא לא הקפדן? זאת אומרת, זאת שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן, ואני חייב לומר שהקפדן כן מלמד, ולא הקפדן מלמד, שניהם יתקיימו בו ברב אדרי. זאת אומרת, ומצד אחד, הוא היה מקביד, אין חוכמות. כבחורים צעירים שלנו לישיבה, אין דבר כזה להם בסנדלים בלי גרביים, חולצות בחוץ, כולם מכירים את כל מהדברים הכי קטנים, איך הילוכו של בחור ישיבה בשוק, איך הקפדה על פרטים ופרטי פרטים, ולבוא לתפילה בזמן, בשיעורים. היום לא באתי בזמן, אבל אולי... לא נכנס לזה כרגע, בכל אופן, אז הרב אדרי עומד, הוא כן הקפדן, אבל בכל זאת הוא אומר, הוא מלמד, איך הוא מלמד? אז באמת חשבתי שהתקיים פה הדבר המיוחד הזה של להקפיד, ואני בעקבות זה גם חושב, הנהגה הכללית, שהיא הנהגה, כמו שאתה אומר, לחינוך, קודם כל בעבי יותר חינוכי. כי בסוף, לכאורה אפשר להיות פה בעולם החינוך, מה שנקרא, לדעת לקבל, זה היום מאוד בסגנון, במודה, לקבל, להכיל, כל תלמיד בשירות תלמיד עם כל הדברים שהולכים לכאן ולשם ולכאן, ולא הולכים גם לשום מקום, זה איזושהי אמירה כללית שקיימת. ומצד שני, עומד מנגד הקפדנות, במובן זה שאתה חייב להציג אתגרים, לקבוע כללים, להציג נורמות, להציג יעדים, לא לוותר גם לתלמידים. זאת אומרת, יש איזה מין שיחה, שפה חינוכית היום שברוב החלה מבטלת, ומבטלת ומבטלת, ואני חושב שמה שלמדתי מהרב אדרי זה את העניין הזה שיש חשיבות גדולה ביותר לקביעת הערכים, הנורמות, ההרגלים, אחר כך, בתוך זה, בתוך המסגרת תוכל תוכל להגיע, תוכל לבטל, תוכל לקבל. ובעניין הזה אני חושב שהעבדה לי, שאני בתור אחד שהלך לאוניברסיטה והוא הקפיד עליי, בסוף אבל הוא קיבל אותי כפי שאני, אז ראיתי איך בתוך הקפדנות שלו, יש לו גם את יכולת הקבלה והאהבה והחיבה והיחס האישי המיוחד.
תודה.
חצי שנייה. המושב השני, שנתחיל אותו בין רבע לשש לעשרה לשש, בקומה ארבע, כיתה אחת, הרב אליאב מייל, על הרב אדרי מבעלי המוסר בבית המדרש החדש, כאן באודיטוריום שיעור של הרב פרופסור יהודה ברנדס ודוקטור מוסי פוקס באגדות חז"ל.
אמרת רבע לשש?
בשערי הלכה. אמרתי, ובין רבע לעשרה לשש, אתה תבין מתי נסגור. בשערי הלכה ניגוני הרב הדרי עם הנכדים שלו, ובכיתה שש שמעלינו שיעור לנשים. סליחה.
זאת אומרת, שלוש דקות.
ניגוני זה הרבה.
אם כך, בשלוש דקות שנשארו, לא נותר לנו אלא לבקש מהמשגיעים על הבמה משפט פרידה או משפט סיכום. אילו הרב הדרי היה נוכח כאן והיה רואה את היושבים על הבמה ואת היושבים בקהל, איזשהו משפט של, כפי שאמרתי בנובלין, זה היה לחור בנים שאירו לי, מה היה המשפט שהיינו רוצים, או אם הייתה הזדמנות לומר לו משפט אחרון, מה היה המשפט שהייתם רוצים לומר, כל אחד במקומו ובמרום שנותיו ובתפקידים שהוא עשה בחייו, את המשפט המרכזי שלקחת ממנו ובבית המדרש. הרב לוי.
אני לא יכול להגדיר את זה במשפט אחד. רב הדרי כל כך מילא את עולמי וכל כך הרבה דברים שאי אפשר להגדיר עניין אחד שהרב הדרי השפיע עליי במיוחד ושלקחתי אותו, לקחתי אותו, לקחתי ממנו המון.
הרב הדרי היה תמיד, הוא היה אומר, מה הוא היה אומר בשבילך כמשפט אחד? יש לנו שתי דקות.
זה מה המשפט שלי, מה הוא היה אומר. אני רוצה לומר שאני מאוד מאוד מתגעגע לרב הדרי, וזה לא סתם אמירה, זו אמירה אמיתית. ובמפירתו ישיבה אצלי ממש חלל בתוכי, ואני מוצא את עצמי כמעט כל יום הולך לאתר של הישיבה לשמוע שיבורים. ואני, קשה לי מאוד להתעורר מהרב הדרי, ואני, קודם כל אני מודע קדוש ברוך הוא שיש שיעורים מוקלטים, יש שיעורים לראות אותו, יש שיעורים לשמוע אותו. אני מקווה שהשם ירפא את שברנו.
תודה, ירגי.
אני מצטרף לרבים שבכל מילה, כמובן, הרבדרי כבר בחודש האחרון מאוד מאוד חסר לנו. אני אשאיר אתכם במתח עם הקושייה שפתחתי בעולם הקראנו לרבדרי, לא בטוח יש לי תירוץ, אבל תחשבו על הקושייה הזאת. הרבדרי היה אדם ענק, אדם ענק בכל קנה מידה שרק אפשר לחשוב עליו, חינוכי, ציבורי, לימודי, ויחד עם זה הוא היה מחובר, יודע, מבין, רגיש, חבר, כמה אומרים על הסיבן, כי הוא לא רק פעם, הוא גם ידיד, אבל הוא לא רק רב ענק, הוא גם ידיד, גם כבוד, והוא מאוד מאוד חסר לנו, אבל הוא רב
נכון.
ביום הראשון שנכנסתי למשקתי כראש מועצה לחפות חדש, כשב על הכיסא, לא עוברת חצי שעה, ונכנסת אליי שיחת טלפון, שלום, מדבר הדרי. רציתי לאחל לך ברכת הצלחה, רציתי לאחל לך שבעזרת השם תעשה חיים למעשה. היכולת לראות את האנשים, לרדת על השוטים, גם במרחק של שנים, אני חושב שזאת היא התשובה. אני פה פונה להנהגת הישיבה. אני חושב שהאתגר הגדול, אני אומר את זה כבוגר, אחת הסיבות העיקריות, שאנחנו כבוגרים נמצאים בקשר עם הישיבה והרב הדרי. נכון, ברוך השם שגדלו לחיים, ישנם רבנים אחרים ונוספים וטובים, אבל בסוף, הקשר שלנו משם לפה הוא הרב הדרי. והיכולת לשמר את הקשר הזה בזיכרון של הרב הדרי, זאת המשימה שלנו, שלכם, שלנו, כדי שהדבר המדהים הזה, על אלפי הבוגרים המדהימים שנמצאים של הישיבה, ימשיכו לנהוג בישיבה.
תודה לכם.
אהוב והאדר, צורי מצורי מן, אהוב והאדר למי ולמי, לחי ולמי. אז גם צורי מצורי מן, גם למי ולמי, לחי ולמי, מבחינתי, הרב הדרי הוא חי ולמי. תודות לטכנולוגיה שלנו, כמו שכבר הזכירו, מה שהרב הדרי נפטר, אין יום שאני לא נכנס, מחפש, חייב
לראות משהו שנכתב, לשמוע איזה שיעור, זה לא... והמורשת היא אדירה, היא ענפה, ובעזרת השם, תחיה איתנו בדור שלנו, ואני מקווה גם בדורות הבאים, לעולמי עולמים.
תודה. רק אומר לסיום, ננצל את הדקה שנותרה לעניין אישי, או הייתי אומר את סגירת עניין אישי. לפני שנתיים זכיתי לרב דני להתקשר אליי, ביקש שאני אבוא אליו בשבת. לבד. אמר, אתה ואשתך, אני והרבנית, רק ארבעתנו לבד, בלי שיחות, בלי ישיבה, בלי מוזמנים אחרים לסעודה. וזה היה אחרי 40 שנה שהיו בינינו, באותם 40 שנה היו בינינו מדי פעם גם ויכוחים כאלה ואחרים, כל הנושאים, גם חברת הישיבה, לא תמיד דברים ראו עין בעין. היו פעמים שהרב דני חשב שאני לא מתאים להמשיך בישיבה, כמו שהוא זרק אותך בגבות, הוא זרק אותי בדברים אחרים, אבל היו 40 שנים מאוד מעניינות עם כל מיני תהליכים ושיחות. וביקש שאני אבוא לשבת, הייתי בזה באמת זכות גדולה, באתי עם אשתי לשבת כאן, ביקש מראש אמר לרב ברוך, שום שיחה בישיבה, שום יציא החוצה, רק ארבעתנו בחדר, שום מוזמנים לשבת השלישית, רק ארבעתנו, היינו ביחד הרבנית ואשתי, ואני והוא ואני, והיינו מה שנקרא, כמו שהרמיין הגלומה, מנהלי בית. למדנו ליד הכיור, רחסנו כלים ביחד. כן, למדנו ליד הכיור, רחסנו כלים ביחד, לתוך הלילה. זה היו באמת 24 שעות, 25 שעות, מבחינתי נדירות של שיחות נפש עמוקות, הדברים הכי אישיים והכי ציבוריים. והסיום של אותה שיחה הייתה, שאני אמרתי לו, אחרי שניתחנו את כל השיחות בינינו, במחלקות וכל מיני דברים שהיו בעורים שנה, אני אמרתי לו, הרב, היום אני מבין את מה שאמרו חז"ל, שאין אדם עומד, אין תלמיד עומד על דעת רבו רק אחרי 40 שנה. והיום אני מבין אחרי 40 שנה הרבה תובנות. והוא ענה לי, והיום אני מבין שאין רב עומד על דעת תלמידו רק אחרי 40 שנה. הייתה דקה קדושה של אהבה גדולה, ועל רוח הדברים שהוא אמר לי, אני רוצה להחזיר לו, שבוע הבא אנחנו נציין למחזור שלנו את כ' בסיוון, כ' בסיוון זה יום הזיכרון של סולטן יעקב, וכשחזרנו מהקרב, רב ברוך היה ראש ישיבה, כן, רב ברוך היה הטען שלי. אז תמיד אני אומר שיש לי זכות ישיבה לקוטל, וחזר לבית לכם לראש ישיבה חזרה הביתה, חי, זכותי. אז כשחזרנו אחרי 13 שנה, אחרי 12 שנים, היה שני משפטים שנאמרו. אני אחרי 12 שנים הגעתי לכאן לחגוג בר מצווה לבן הבכור שלנו, שהיה תקופת המלחמה בן שנה. וכמובן באופן טבעי רצינו לחגוג כאן את הבר מצווה בבית מדרש. היה לי ברור שזה המקום. ואז כשנכנסתי איתו לבית מדרש, ילד בר מצווה, אז הרב דרעי הסתכל ואמר לי, בהתרגשות גדולה בדמעות, אמר, קרוב פניך לא פיללתי, והנה ירא את תלמוד גם את זריך. ואז קרא לאביעד שטראוס, שהיה אז גם כן כמו הבן שלי בן שנה, שנה וחצי, במלחמה, ואמר לו, הסטנדר של אבא שלך מחכה לך. היה לי בן שנה וחצי, ואז הבנו את הראייה הגדולה שלו, לבוא לילד בן שנה וחצי יתום, ולהגיד לו, אנחנו, יש לנו ראייה ארוכת לך. שומרים לך את הסטנדר של אבא. זו הייתה בהחלט אמירה מאוד מרגשת, מאוד משמעותית, ואכן זה התקיים. עברו 17 שנה, ואביעד הגיע לכאן, ישב בסטנדר של אבא, והרב דאר הביא אותו לחופה, מתוך בית המדרש, כמו שהוא עשה לאבא שלו 20 וכמה שנים לפני. מהבחינה הזאת, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, בדיבורים וביום הזה, שהאור הזרוע לצדיק, שאני חושב שכל אחד מאיתנו, והגיע כל נדרי, לא יכול שלא לשמוע את בת הקול של הרב דרעי והאור זרוע לצדיק, של תפילת כל נדרי, האור זרוע לצדיק הזה נותן היום את פירותיו בבחינת ולהישאר לב שמחה. גם באבל, אבל שמחה לזה שזכינו לאותם שנים מכוננות של בניית הישיבות שלנו. אני חושב שמותר לנו לומר היום לרב דרעי את מה שהוא אמר לנו. הוא אמר לנו, ארוף עליך ופיללתי, והנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך. במעמד הזה אנחנו יכולים לומר לו, לא, ש...
תפילה אנחנו כבר לא זוכים לראות את אור פניך, אבל הנה הראתי אלוקים גם את כל זריך, את כל תלמידיך, שכל המלמד את בניו תורה ובני בניו תורה, כאילו ילדם, כל אלה שנספו כאן היום, ולשלא הגיעו לכאן, וכל התלמידים וכל האנשים שניזונים בכוחו, מכוח כוחו, כולם כולם שתקיים בהם, הנה הראה אותנו אלוקים, גם את זריך וגם את תלמידיך, ובאמת בגעגוע גדול מצד אחד, כפי שהרב לוי אמר, על החוסר, על החלל, על הטלפון שהיה מגיע, הטלפון, כל אחד מכן חווה את זה, הטלפון, מנורר, אדרי, עכשיו להם יוצא, שלום, 20 שניות, בלי סמאות טוב, בלי סחבה, אדרי, טוב, פקודה, ביצוע, והלאה. אז הגעגוע גדול, ובצד שני גם הכרת הטוב גדולה, אז שעוד זכינו לשנים מכוננות, טרום הטלפון וטרום הפייסבוק וטרום כל המודרניזציה, לשנים נעימות, טובות, תקנימות של אהבת תורה, של המולד בית מדרש, שהיא חלק מה-DNA הפרטי שלנו, חלק מהבית שלנו, חלק מהכלל, וכשם שתורתו בחיים, זרעו בחיים, תלמידיו בחיים, כך גם הוא בחיים, זכותו תגיד עליהם.